שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימוד על התנאים. האמת שאנחנו עדיין בתקופת הזוגות, ונלמד, אנחנו לא לומדים לפי הסדר, לפי איזשהו חשבון אחר. אנחנו נפגוש היום דמות, נתחיל להיפגש היום עם שתי דמויות מאוד מרכזיות שהיו בעם ישראל, שמעיה ואבטליון. שמעיה היה נשיא, אבטליון אב בית הדין. אני רוצה קודם כל לפרוס רקע כללי, ובעיקר היום להציף שאלות ומחשבות שיעזרו לנו להבין את הדמויות הללו בהמשך. אז ככה, קודם כל, מה אנחנו יודעים על שמעיה ואבטליון? הדבר הראשון שאנחנו יודעים עליהם, שחייבים לקחת אותו בחשבון בהמשך, זה ששמעיה ואבטליון היו גרים. ולא סתם גרים, אלא הם היו גרים עם ייחוס מאוד נחשב, לפחות בעולם הגוי, כן? מבני בניו של סנחריב, למדו תורה בירושלים, ומנינו שמעיה ואבטליון. כלומר, זה הגרים עם עבר, עבר עשיר, סנחריב, הוא לא בדיוק היה ידיד שלנו, וגם לא היה איזה סתם אדם קטן, מדברים על מלך, הוא אבי השושלת, שמעיה ואבטליון עם מבניו. אז א', הם גרים. ובעצם באמת גרים מיוחסים. והדבר השלישי שאנחנו יודעים עליהם לאור זה שהם גרים, שצריך להבין למה קראו להם כמו שקראו להם. כלומר, אני אסביר מה אני מתכוון לומר. כל אדם שנולד יהודי, אז את השם שלו המציא אבא שלו או אמא שלו, נכון? או הרב של אבא ואמא שלו. זה, אלה אפשרויות, כן? שלושה שותפים באדם, אז אמו אביו והקדוש ברוך הוא, אז הנציג לפעמים הוא ממציא את השם. אז כשיש שם כזה, אנחנו יודעים שכתוב בספרים שרוח הקודש נזרקת בהורים וכו' וכו', אבל באופן מודע, אין קשר בין ההתנהגות של האדם הזה לבין השם שלו. מפני שהשם שלו נברא לפני ההתנהגות. כן? עומד, שוכב התינוק בעריסה רגע אחרי הברית, או התינוקת הקטנה ככה בקידוש בשבת, ועומד האבא הנרגש ונותן נאום, למה קוראים לה, זרקו איזה שם? יפה. מפני, קראנו לה יפה. טוב, יפה זה עוד זה, כי עוד אפשר לראות כבר על התינוקת קצת סימני ראשית הדרך. הקראנו לה יפה, ואנחנו לא מתכוונים ליופי החיצוני, כי שקר החן והבל היופי היא שהעירת השם התעלה, אנחנו מכוונים אל היופי הפנימי, ושהיא תיקח את הנקודה של יפת, יפת אלוקים ליפת, אבל תכניס אותו באוהלי שם, ואת כך הדרשה, הדרשה. טוב, הוא מדבר, כולם מתרגשים, התינוקת יפה, והיא שוכבת בעריסה, והיא לא מבינה מה רוצים החיים שלה בדיוק. ולא בטוח שיהיה לה יופי, לא בטוח חיצוני ולא בטוח הפנימי, לא בטוח מה הולך לקרות בעזרת השם. אנחנו, יש כאלה אפילו קוראים לילדים שלהם שמות לפי דבר תורה שיש להם מוכן מקודם. כן? ואז הילד משלם מחיר מאוד כבד על הדבר הזה. כן? יש לי דבר תורה, מה קרה? סוף סוף הזדמנות לדבר בפני. טוב, אז שמעיה ואבטליון הם גרים, ואם הם גרים, השמות שלהם הם לא שמות שאבא ואמא שלהם נתנו להם. שמעיה ואבטליון, צריך להבין מה המשמעות. שמעיה, שומע השם, אולי שומע להשם, שומע את השם, אולי השם שומע, שמעיה. אבטליון, מה זה? אב, תליון. תרגום, אב, אבא. תליון, יודעים מה זה תליון? בטט.
זה שתולים אותו
בצוואר. זה בטף. זה תליון בטף שתולים אותו בצוואר. תליון בטט זה קטנטון. למה? בארמית. קד אבינה טליה. זה כשאני הייתי קטן. טליה, טלה קטן. תליון, טלה קטנטון.
בסדר? כמו איש ואישון.
בדיוק, בהקטנה. ולכן, אבטליון זה האבא של הקטנטנים, של הקטנים. צריך להבין מה זה אומר. אוקיי? אני עוד לא מסביר, אני רק שואל, מה זה שמעיה? שאלה כנראה יותר קלה. מה זה אבטליון? למה הם נקראו ככה? אני מזכיר ששמעיה היה הנשיא, ואבטליון היה אב בית הדין. עוד דבר. בית המדרש ששמעיה ואבטליון מקימים, הוא בית מדרש שמעורר לנו שאלות רבות מאוד. אנחנו מכירים את זה מהמדרש. לא, מדרש שבדרך כלל מספרים אותו על הלל, ואנחנו נלמד אותו דווקא על שמעיה ואבטליון. ולא על הלל. על הדרך ממילא נפגוש את הלל פה, אבל עיקר תשומת הלב שלנו על שמעיה ואבטליון. אני רוצה להזכיר את המדרש, אני אומר אותו בעל פה, הזה כמעט נאמן למקור, בסדר? זה לא ב-100%. אז המדרש אומר כך, עשיר ואני באים לדין. כלומר, מה קורה כשעשיר ואני באים לדין? לא הכוונה לדין אחד נגד השני, אלא הכוונה למעלה בשמיים, אחרי ה-120, מה קורה אם עשיר או אני באים לדין? אז בדרך כלל מה שקורה זה שהם באים עם המון תירוצים. כי אם אדם עשיר, יש לו המון הסברים למה הוא לא יכול היה לעשות כל מיני דברים של עבודת השם, כי מרוב עול הפרנסה, מרבה נכסים, מרבה דאגה וכו' וכו'. ואדם עני, יש לו גם הסברים. כי היה כך והיה כך. אז עשיר אומרים לו, כלום היית עשיר יותר מרבי טרפון וכו'. אני אומרים לו, כלום היית עני יותר מהלל הזקן? אמרו עליו על הלל הזקן שהיה מסתכר בכל יום טרפיק. טרפיק זה, זה סכום מאוד קטן. קחו בחשבון, נגיד, סדר יום, סדר גודל של היום, נגיד שכר מינימום, בסדר, לצורך העניין. נגיד, אני לא בטוח אפילו אם זה היה סדר גודל הזה. טרפיק. חציו היה נותן לפרנסתו, לפרנסת אנשי ביתו, וחציו היה נותן לשומר בית המדרש, לשומר הפתח. כלומר, הלל הזקן הוא באמת עני, ויש לו מעט מאוד כסף. חצי מהפרנסה הולכת הביתה לפרנסה, חצי מהמשכורת. חצי מהמשכורת הולכת לשומר בית המדרש, וכבר כאן אני רוצה לעצור, אולי נתקדם טיפה ואז אני אשאל. יום אחד ערב שבת היה, ולא היה מוצא הלל להסתכר, ולא הניחו שומר הפתח להיכנס. כלומר, יש יום לא טוב, יום שישי, לא צריך עבודה. במה הלל עובד? הלל? הלל חוטב עצים. בכלל הזדמנות לומר שאנחנו יש לנו תמיד עולם דמיונות מעוות באשר לתנאים. אם אני הייתי אומר לאנשים פה, ציירו את הלל ושמי. שמי, היינו מציירים, מה היה יוצא? מה היה יוצא? איך הייתם מציירים שמי? גדול, פנים, או פנים זועפות וקשוחות, איש רע, לא הייתי, הייתי נבהל אפילו לחשוב לצייר את זה, אבל אתה מתכוון קשוח, קפדן, תקיף, פנים קשוחות שמסתכלות עליך ויודעות עליך כל דבר, כן, פנים תקיפות, חרושות קמטים של זעם, זה שמיים, הלל איך הייתם מציירים? זקן, חמוד, עדין כזה, רך, איזה שערות לבנות כזה, עדינות, כן, משהו, פנים של ילד זקן כזה, חמוד ומתוק ביחד, וכמובן כזה ככה, נכון? כל תנועת הגוף שלו כזאת, עדינה כזאת, מקופלת. טוב, אז רק ככה בשביל ההשכלה הכללית, אז... מי הוא זה שאומר, הווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות? שמי. כן, אתה אומר את זה כי ככה רגילים לחשוב. אבל בעצם, עכשיו אנחנו יודעים שעומר, הוא היה אומר של פרקי האבות, זה עומר החיים של האנשים. כלומר, מי הם היו באמת? שמי היה אדם חייכן מעין כמו. הוא חייך, הוא היה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. כלומר, זה לא פייר לצייר אותו זועף וקשוח, כי זה לא נכון, זה פשוט שקר. הוא היה כולו מאיר. הוא היה גם דוחה אנשים עם ממת הבניין שבידו, אבל עם חיוך, ועם חיוך נעים, אבל מעיף אותם בנעימות ובחיבה. הלל היה חוטב עצים. חוטב עצים, זה, לחצתם פעם יד לחוטב עצים? כן, אבל זה עוד יותר, כי חוטב עצים זה הרבה יותר כוח מאשר נגר. חוטב עצים זה אדם עם שרירים. אם הייתם רוצים לצייר את הלל הזקן, יכול להיות שכשהוא היה זקן, השרירים קצת התרפוי, אולי. אבל אם הייתם רוצים לצייר את הלל הזקן כשהוא למד תורה הרבה שנים, הייתם צריכים לצייר אותו עם שרבולים מאוד גדולים, כי אין השרירים, לא, הכל מנופח שם. כל מאוד חזק, זה האדם, זה נגד כל מה שאנחנו רוגים לחשוב. אנחנו רוגים לחשוב שאתם נחמים, כזה עדינים, מהו חנון, הפתח נון כזה, כל מיני עדין נפש כאלה. הלל הזקן היה אדם עם כוחות, עם עוצמות, עם, עם כל מה שצריך. אני חוזר לפה.
גם שמאי היה.
כן, כן, כן.
הבנאי.
כן, שמאי הבנאי והלל הזקן, והוא אפילו לא היה ערבי. והלל הזקן, הלל הזקן היה חוטב עצים, ולי יצא פעם ללחוץ יד לחוטב עצים, שהוא אפילו תלמיד חכם חוטב עצים, לא משנה עכשיו שמו, ותאמינו לי שכואב לי. עד עכשיו. זה לא פשוט. יום אחד ערב שבת היה, ולא היה מוצא הלל להסתכר. אין עבודה, אין עבודה, אין חיטוב עצים באותו ערב שבת, אין, מפני שמזג האוויר קטסטרופלי, וכנראה שלא טוב לחטוב עצים במזג האוויר הזה, מפני שהכל יתרתה והכל זה, וצריך כנראה לחפש יום אחר, ואין עבודה. אין עבודה, הולך לבית המדרש. הולך לבית המדרש, אומר הפתח לא מניח לו להיכנס. וכבר בנקודה הזאת אני חייב לשאול על שמעיה ואבטליון, מה זה הדבר הזה? איזה בית מדרש הם מקימים? זה בית מדרש שהאנשים האחרונים שהיינו מצפים שיקימו את בית המדרש כזה, זה שמעיה ואבטליון. דווקא אתם. הם גרים. כל גר אנחנו יודעים. לעני ולגר תעזוב אותם, כי הגרים אין להם שקל, אין להם כסף, אין להם מי שידאג להם ויפרנס אותם. הם במצב כלכלי מאוד קשה, הם עניים. הם באו מבחוץ. אם היו נועלים בפניהם את שערי בית המדרש, הם לא היו מגיעים למה שהם הגיעו, הם לא היו לא נשיא ולא אב בית דין. שאלה מאוד קשה.
אין להם משפחה.
אין להם משפחה, אין להם מי שידאג להם. שאלה מאוד קשה. איך דווקא שמעיה ואבטליון, שהם גרים, שהם יודעים טעמו של בית מדרש סגור, של טעם של אין כסף, איך הם קובעים שהקריטריון להיכנס לבית המדרש זה כסף? ולא סתם כסף, בואו עכשיו נחשב את זה עוד פעם. כמה כסף? אנחנו יודעים אפילו כמה היה עולה להיכנס לבית המדרש. כמה כסף? חצי משכר מינימום, נכון? כי כל יום היה נותן חצי לפרנסתו וחצי לשומר בית המדרש. אז שכר מינימום היום זה 4,300 שקל, נכון? אין הרבה בתי מדרש, אפילו לא מדרשות לבנות, אפילו לא בנות מדרשות לבנות מארצות הברית, ש... שלוקחים, זה אולי כן, אני לא בקיא בסכומים, שלוקחים 2,100 או 2,200 שקל בחודש. בלי אוכל, אני מזכיר. זה רק בשביל להיכנס, רק בשביל החימום והאור. הרי אתה לא משלם על השיעורים, כי תורה מה אני בחינם, אף אתם בחינם. זה לא על השיעורים. על מה משלמים? על על החזקת הבית.
זה היה תלוי בהם.
סליחה?
זה היה תלוי במשמעה
על הטליון.
זה היה צריך את זה לשומר את המדרש.
כן.
לצרכים של המדרש.
ובכל זאת אנחנו רואים דורות אחרים, זה הבית, יש שני בתי מדרש חסומים בכל הדורות שהוזכרו. הבית המדרש של שמעיה ואבטליון, ובית המדרש של רבן גמליאל. רבן גמליאל השני, לא הזקן, השני. שהוא אמר, הוא לפחות היה לו קריטריון שאנחנו יכולים להבין, אפשר להזדהות יותר, להזדהות פחות. כל מי שאין תוכו כברו, להיכנס לבית המדרש. מובן? אין תוכו כברו. מי שהוא צבוע. שכלפי חוץ הוא נראה כזה דוס, וכלפי פנים הוא משהו אחר. שאלה טובה שאנחנו נשתדל לדבר עליה כשנלמד על רבן גמליאל ועל בית המדרש שלו, ואנחנו צריכים בית מדרש, בית מדרש, לאט לאט. אבל שמעיה ואבטליון קובעים קריטריון שהוא לחלוטין קריטריון אריסטוקרטי, שלא מתאים לכאורה, והוא כסף, זה הקריטריון, זה החשבון, ואנחנו מנסים להבין מדוע. ואני אומר שוב, זה הרבה כסף, זה לא כסף קטן, זה חצי מפרנסתו של הלל הזקן, שנניח שהיה שכר מינימום, זה כבר הרבה מאוד כסף. אני ממשיך שנייה עם הלל הזקן, כדי לשאול שאלות על שמעיה ואבטליון, אני ממשיך עם המדרש. מה עשה? טוב, מה עשה זה הרגע לשאול את עצמנו, מה אנחנו היינו עושים? מה אנחנו היינו עושים, אם היינו באים עם הבן שלנו לישיבה, ורוצים לרשום אותו לישיבה? לא רוצים לרשום. הוא כבר למד שיעור א', ב' וג' בישיבה. והוא התלמיד אחד הכי חרוצים בישיבה, אחד הכי שקדנים והכי טובים. ואנחנו מובטלים עכשיו. זרקו אותנו מהעבודה. אנחנו באים לישיבה ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים שהוא ימשיך שיעור ד'. ואומרים לנו שם בישיבה, אי אפשר, אי אפשר שיעור ד' כי לא שילמתם דמי לימוד. אני אומר לזה, תשמע, הבן שלי הוא אילוי, ובאמת אנחנו משתדלים, גם הוא עצמו משתדל, אין עכשיו כסף שלא ייכנס. אם היו אומרים לי שלא ייכנס, לא יודע מה אתם הייתם עושים, אני מקווה שאני גם לא יודע מה אני הייתי עושה, אבל יש לי תחושה שהייתה עולה מחשבה, אם ככה, כאילו לא רוצים אותי פה, לא צריך, נלך למקום אחר. לא, מעט מאוד אנשים, מה שהם היו עושים זה את מה שהילל עושה. מה הילל עושה? מה עשה? עלה לערובה ועשה אוזניו כאפרכסת לשמוע תורת דברי אלוקים חיים מפי שמעיה ואבטליון. כמו שאמרנו, התורה זה בחינם, לא צריך לשלם. משלמים על הרזקת בית המדרש, שזה לא בבית המדרש, הוא בערובה. טוב, אומרת הגמרא אותו היום, ירד, כן, יום המעונן היה, ירדו שלגים עד שהתמלה, יש בזה שתי ורסיות אם אני לא טועה, ואני אומר את מה שכתוב מסכת יומה, עד שהתמלה רום גימל אמות שלג. גימל אמות שלג כמה זה? מטר וחצי שלג. מטר וחצי שלג זה באמת כתסוף, אבל כיושבי ירושלים, מתי לאחרונה היה פה מטר וחצי שלג? לא היה. כלומר, נגלה סוד שרק ירושלמים יודעים אותו, זה שכשיורד שלג בירושלים, אנחנו אוהבים לעשות מזה, יש שביתה בלימודים, ואלו הולכים לעבודה, ויש מפלסות, מדברים על זה שבוע לפני, ומתרגשים. אבל בדרך כלל שעומד דני רופ בטלוויזיה, בשביל שיצלמו שלג, אז יש איזה אנשי טכניקה שמסדרים פתיטים מלמעלה קצת, שלפחות שיהיה רייטינג. ובאמת, כמה שלג יש פה? בתור תושב פסגות לשעבר, שזה הרבה יותר שלג מאשר ירושלים, אז בפסגות, בשנת 92, אז היא התמלה, כן, כמה? חצי מטר שלג. בשיא הזה, באותה תקופה אני הייתי ברמת הגולן בצבא, אז היה שם, הייתי גם בלבנון, אז מטר שלג, זה היה באמת סייסים. מטר וחצי שלג בירושלים, ולא סתם בירושלים, אלא איפה בירושלים? ליד הערובה. ערובה זה מקום מחמם. זאת אומרת שזה ממיס את השלג. זאת אומרת שלא בערובה יכול להיות שהרבה יותר ממטר וחצי שלג. זה סידור מיוחד של ריבונו שעולם לכבוד המאורה. זה לא משהו שהוא מוכר עוד לפני התחממות כדור הארץ. אנחנו לא מכירים מדרשים אחרים או תיאורים אחרים שמתארים את הדבר הזה חוץ מבאזור שוויץ. זה משהו חריג. ואז המדרש ממשיך ואומר שמשעיר היום, כן, בבוקר, אמר שמעיה לאבטליון. אבטליון אחי, סוגריים, שהוא אומר לו אחי, זה המקור לאחי של גולני. או של בנט, לא משנה. למה? כי אחים הם לא. כי אפילו אם הם היו אחים, הם לא אחים. כי הם התגיירו. אז הם לא אחים. אז זה האחי המקורי. זה האחי, אח שלי. כן? זה ממש המקורי. אבטליון אחי. עכשיו תקשיבו לאמירה המפתיעה הזאת. מה זה שבכל יום הבית מאיר, והיום הבית אפל, שם היום המעונן הוא? שואל שמעיה את אבטליון, לא מבין. בדרך כלל יש פה אור. היום יש פה חושך. אולי יש עננים בחוץ? אין עננים בחוץ, יש שערת שלגים בחוץ. מה? איך הם לא יודעים מה קורה בחוץ? זה גרם באמת להרבה חוקרי תלמוד וכולי לכתוב שזו תקופת הגזרות ולכן הם היו באיזה בונקר ולכן שומר הפתח שהוא בעצם רצה לדעת שהם מי יווני ומי רומאי. קיצור. זה, יש כל מיני דברים שיצאו על פי הדבר הזה, ואנחנו נשאל בתוך תורה, בצורה הפשוטה, מה זה השאלה הזאת? מה הוא בעצם שאל? זה נראה ניתוק כל כך גדול ממה שקורה מחוץ לבית המדרש, זה מעורר שאלה. ואז מה קורה? שמו פניהם אצל הערובה וראו דמות אדם בערובה, הורידו, מיד, הורידו, רחצו, שחו, שיוו כנגד המדורה, אמרו, ראוי זה שיחללו עליו את השבת. כלומר, הם רואים שזה בן אדם, מורידים אותו למטה, הם מבינים שזה איזשהו תלמיד שקרא, כן, אוזן לשמוע את תורתם, והם רחצו אותו וזה, שמו אותו כנגד המדורה, הצילו לו את החיים, ואז משפט הסיום של המדרש, אין המשך, משפט הסיום הוא, אמרו, ראוי זה שיחללו עליו את השבת. ואני שואל, זה וסתם בן אדם, יהודי, לא ראוי שיחללו עליו את השבת? סתם מישהו? מדוע ראוי זה שיחללו עליו את השבת? זה מה שיש להגיד, אני הייתי אומר, איזה מסירות נפש, איזה צדיק, איזה זה, ראוי זה שיפתחו בפניו שערי גן עדן, ראוי זה שיבוא משיח בזכותו, ראוי זה להיות המשיח בעצמו, ראוי זה שתינתן על ידיו תורה, ראוי זה, לא יודע, יש מלא ראוי זה. שום דבר לא אומרים שם. היו לי הרבה הצעות, כולם נדחו, ראוי זה שיחללו עליו את השבת, שזה נכון לגבי כל יהודי, אז זה ממש לא ברור מה המחמאה. מה נאמר שם? כן. הלל הצעיר, כן. שאלה. זהו, זאת ההערה הזאת שלא ברור לנו בכלל אם הם זיהו, מסתבר שכן. מסתבר שכן, אולי לא. אני לא יודע. אז אני באמת לא יודע אם הם זיהו אותו או לא זיהו אותו. הדבר אחד ברור, שאחרי ההבנה מה האיש הזה עושה בשביל לשמוע התורה ואיזה מסירות נפש, המשפט הזה הוא משפט לא מספיק חזק. כל יהודי ראוי שיחלל את השבת, מה פתאום אנחנו מדברים על הדבר הזה? אני רוצה, אז אנחנו בינתיים אוספים שאלות, בסדר? ובעזרת השם בהמשך אנחנו גם נתחיל לחפש תשובות, אבל בלי שאלות טובות התשובות זה לא זה. ולכן עוד, קודם כל נפגוש את עומר החיים שלהם, של שמעה ואבטליון בפרקי אבות, שגם הוא מעורר שאלה. שמעיה אומר, נתחיל, שמעה ואבטליון, זה פרקי אבות, פרק ראשון, משנות י' וי' א'. שמעה ואבטליון קיבלו מהם, שמעיה אומר, אגב הם קיבלו משמעון בן שטח ויהודה בן טבאי, כלומר מהדור הזה של חוני המעגל שלמדנו עליו. שמעיה ואבטליון קיבלו מהם, שמעיה אומר, אהב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות. מה ששמעיה אומר נשמע כמו סיסמת בחירות של מרץ, נכון? לא מתאים לרב לדבר ככה. מה זה שנא את הרבנות? מה זה הדבר הזה? ככה מדבר רב? שנא את הרבנות? כן, אהב את המלאכה, שנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות. צריך להבין מה הרוח הזאת של השנא את הרבנות. אבטליון אומר משהו שוודאי צריך להבין. אבטליון אומר, חכמים יזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמיים מתחלל. אז אני מבין שהוא אומר שצריך להיזהר בדברים בתור חכם, ושאנשים לומדים לך ושומעים ועלולים, ניואנסים לא ברורים, עלולים לקחת למקום לא טוב, עלולים גם למות. אבל איזו מין אמירה זאת? הם עלולים למות, זה קטסטרופה. ואז מה אומר? ונמצא שם שמיים מתחלל. אז איפה אתה נמצא שם שמיים מתחלל? אתה אומר לרב, תשמע, אם אתה תעשה טעות, התלמידים שלך ימותו. לא מספיק חמור? מה אתה חושב? תגיד לו, וזה חילול השם. זה כמו להבדיל. שכשרבי נרצח, אז אחד הרעיונות הראשונים אחר כך היה עם הבן שלו, יובל נדמה לי, יובל רבין. ראיינו אותו. ואז הוא אמר, הרצח של אבא שלי זה אסון, כי זה סכנה לדמוקרטיה. ואני אמרתי לעצמי, עזוב אותך עכשיו סכנה לדמוקרטיה. ברור שזה גם סכנה לדמוקרטיה. הרצח של אבא שלך זה אסון, כי רצחו את אבא שלך. כי זה רצח, כי זה רצח של ראש ממשלה, כי זה רצח של... כאילו, זה לקחת את הדבר, ברור סכנה דמוקרטיה, אבל עזוב עכשיו הדבר הבסיסי. אומרים לו, אם לא תיזהר, התלמידים שלך ימותו. די, יצא. להגיד עכשיו גם ויתחלל השם. וימותו התלמידים, עזוב אותך עכשיו. כן, זה החילול השם, ברור, פשיטה, נו. אני רוצה לשאול שאלה אחרונה. והיא, ובעזרת השם בהמשך אנחנו גם נלמד עוד מדרש ואז נתפנה לתשובות. שאלה אחרונה, מה היחס האמיתי שלנו באמת לגרים? שמע ואבטליון גרים. מה באמת דוגרי? מה היחס שלנו לגירות ולגרים? שלנו הכוונה של התורה. כי היחס נראה מאוד אמביוולנטי. מצד אחד, אנחנו רואים שהתורה אומרת המון פעמים, ואהבתם את הגר, גר לא תונו, לא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. המון אהבה לגרים. מצד שני, אנחנו יודעים שכתוב, שום תשים עליך המלך, מקרב אחיך תשים עליך המלך, לא תיתן עליך איש נוכרי אשר לא מאחיך הוא, אומרת הגמרא, מקרב אחיך ולא מן הגרים. שום תשים, כל שימות שאתה משים לא יהיו אלא מקרב אחיך, ולא מן הגרים. אפילו ממונה על עמת המים, אפילו כל תפקיד שררה אין גר. מה היחס האמיתי שלנו לגרים? אני עוצר בשאלות האלה, בפעם הבאה בעזרת השם אנחנו ננסה לפתוח הבנות חדשות.